ככה, היום נלמד על מעלת הציפייה לישועה. בימים גדולים אלה, שאמרנו שזה ימי גאולה לעם ישראל, כמו שהזכיר לנו הרב חרלאפ, ובחלק ו' הוא כותב כמה יסודות, גם בהתחלה יש שתי פסקאות שם, על עניין הציפייה לישועה, ובחרתי דווקא בפסקה שלישית שמופיעה באמצע הספר, בפרק למד ו', שקצת נוגע לענייננו, לימים הגדולים האלה והמיוחדים שאנחנו נמצאים בהם. אומר הרב, אי אפשר להימלט מהצרות והיגונות שבעקבת הדמשיכה, זולת על ידי צפיית הישוע. זאת אומרת, מה מעודד את האדם, מה מרים את האדם מכל מהוויי החיים, הצרות, היגונות, שמוכרחים להיות בעקבת הדמשיכה בגלל שהעולם בעצם מתעלה למדרגה חדשה. כל פעם שיש, לפני שהאדם עולה מדרגה חדשה, יש מה שנקרא סתר המדרגה. יש איזה מין תופעה של בלבול, איזה מין תופעה מורכבת שבלשון המהר"ל יוצאים מהסדר, יוצאים מהסדר הרגיל. אז יש תופעה של בלבול. וכנ"ל, אם זה באדם הפרטי ככה, ודאי בעניין העולמי, שכשכל העולם מתעלה למדרגה חדשה, מופיעים צרות, מופיעים יגונות, מופיעים עניינים שלא צפויים. מה מעודד את האדם, מה מרים את האדם מהענייני העולם הזה, מהצרות, מהיגונות שבעקבת הדמשיכה? צפיית הישועה. וכדי שהצפייה לישועה תהיה נחקקת בעומק הנפש פנימה, עד כדי כך שתתגשה בחיים ובמעשה לחיות על פי צפייה זו, יש צורך להתעמק בלימוד הישר, בתוכנם של הגילויים העתידים להתגלות, ונעמה עליית ההוויה והתרוממות כל הנמצא בה. שכן על ידי העיון העמוק בעניינים אלו, וההתרוממות הרוחנית שעל ידם, כל האיברים והגידים מתחילים להתגעגע לטוב הצפון שבנוראות עליית העתיד המזהיר והמאיר, שלרגלי הערתו בכל העולם כולו ובכל המחשקים יעלו גם הם על תכונה בהירה ומזהירה. מתוך זה מתרוממים הם למדרגת העתיד ותכונת החיים בכל הפרטים ובכל הבחינות, מתעלה ומתרוממת לחיים עליזים, חיים רוחניים, חיי עתיד נצחי. ובאופן שמרום מרוממים ועד המדרגה היותר נמוכה, נטוי קו אחד מערת העתיד הנפלא והמזיר החובק בזרועו ישועת כל עולמים כולם. נסביר אולי קצת מהדברים. אומר הרב, מה מרים את האדם מהצרות, מהיגונות, מהדברים שבו נמצאים בחבלי משיח, שאנחנו בתקופה המיוחדת הזאת? אומר הרב, העניין הזה של לימודי אמונה, אבל לא סתם לימודי אמונה, ללימודי אמונה שמרימים את האדם לצפות את הישועה, לתרומם למקום הזה שכל מהוויה וכל עניינו וכל רצונותיו בישועה השלמה. יכול להיות שזה עצמו תפקידם של האיסורים ושל הבלבול הזה שלפני חבלי משיח, כדי להבין שהקיום הוא לא סופי פה בעולם הזה, אלא יש משהו הרבה יותר גדול שצריך לשאוף אליו, שצריך לקוות אליו. הרב כותב בתחילת הספר, ממש בפסקה הראשונה, גם בשנייה, אבל גם בפסקה הראשונה, כותב הרב שערכה של הציפייה לישועה הוא כל כך גדול, שהציפייה עצמה היא גורמת את הישועה. זאת אומרת, הציפייה לישועה זה לא משהו פסיבי, כמו שהמון אנשים חושבים, שואלים את האדם, אחד מהשאלות שואלים את האדם, ציפית לישועה? האם האמנת שיבוא משיח? האם האמנת בקיום דברי הנביאים בימיך? אז המון אנשים אומרים, כן, מה, אני ציפיתי לישועה. ודאי, אני האמנתי שיבוא משיח מתישהו. אומר הרב, הציפייה לישועה זה לא רק לדעת שמתישהו יהיה יותר טוב, אלא ציפייה לישועה היא עצמה מקרבת את הגאולה. זאת אומרת, הציפייה לישועה היא פועלת את קירוב הגאולה, היא לא רק משהו שאנחנו מאמינים שמתישהו יהיה יותר טוב. אומר הרב, ולזאת גם בכלל הציפייה לישועה, להכיר ולהאמין כי ראויים עם ישראל להיגאל בכל שעה. מה זה ציפייה לישועה בכלל? מה זה, שיבוא משיח? ודאי. אבל יש לזה גם תוצאות. הציפייה לישועה זה לא רק שמתישהו יקרה איזה משהו חד פעמי וזהו, אני ציפיתי לישועה. אלא ציפייה לישועה עצמה זה להכיר ולהאמין בשכל ובאמונה, כי ראויים המה ישראל להיגאל בכל שעה ושעה. שאף אם רבים הם הליקויים מצד החוץ, תאורים ונקיים הם מצד הפנים. שאם לא מכירים בזה, אי אפשר לצפות לגאולה באותה שעה. מה זה ציפייה לישועה? ציפייה לישועה זה לא להגיד, עכשיו חס ושלום, עם ישראל ככה במדרגה שלא מתאימה, לא. אבל אנחנו מחכים לישועה. לא, זה לא נחשב ציפייה. ציפייה לישועה זה להכיר ולהאמין, לחדור לעומק הקדושה שקיימת בעם ישראל. וכאשר מכירים בעומק הישועה, בעומק הקדושה שקיימת בעם ישראל, אז אפשר לצפות באמת לישועה. אז אפשר באמת שתופיע הגאולה. שאם לא מכירים בזה, אי אפשר לצפות לגאולה באותה שעה. לכן יש להעמיק בקדושתם של ישראל ועומק זכותם שמראויים תמיד לגאולה, כמו שהזוהר הקדוש כותב בתיקוני זוהר על דור של עקבתא דמשיחא. אמרנו, יש הרבה צרות, הרבה איסורים. הצרות והאיסורים זה לא רק צרות ואיסורים גשמיים, אלא יש צרות ואיסורים רוחניים. אומר הרב, מביא דברי התיקוני זוהר, הדר הדיק ותדמשיך התו מלגב ולבוש הדילי ביש דהיו עני ורוכב על חמור. זאת אומרת שהדור של עקבת הדמשיך אז יהיה דור טוב מבפנים. מרכז הטוב של הדור הזה יהיה מבחינה פנימית. מבחינה חיצונית נראה, לא יודע, זה דור שראוי, לא ראוי. אנשים יכולים לטעות, להסתכל בחיצוניות, תרבות המערב. לא יודעים אם אפשר שתופיע ככה הגאולה. אומר הזוהר, תיכנס יותר פנימה. דווקא בדור של משיח צריך לחדור עם העין הפנימית, לראות את הטוב שגנוז בתוך כל אחד ואחד, בתוך הדור הזה. וכאשר אדם מסתכל באמונה, גם מסתכל בעין חודרת פנימה, ודאי שישראל ראויים לגאולה. כמה טוב גנוז בתוך תוכיותם של עם ישראל. ושם הרב ממשיך ואומר, קדושתם של ישראל מצד הכלל שלהם לא נפגמה מעולם. זאת אומרת, הקדושה של עם ישראל היא קיימת תמיד, מבחינה פנימית, בכל אחד ואחד. אבל גם מבחינה כללית היא קיימת בכל עם ישראל. כמו שהזכרנו בשיעור שעבר, שכאשר אדם חודר במבט שלו פנימה, הוא מגלה את הקדושה שקיימת בכל עם ישראל, בכל אחד ואחד מעם ישראל, בקדושת הבנים, לא רק באבות. אבל אומר הרב, הקדושה של ישראל מצד הכלל שלהם לא נפגמה מעולם, והיא בזיקוק תוארה כמאז ומעולם. וכל החטאים והעיוותים הם רק מצד הפרט, ולא מצד הכלל. איך כתוב בפסוק? כולך יפה רעייתי ומומן בך. דורשים את זה, מה זה כולך יפה? כשמסתכלים, כשהקדוש ברוך הוא מסתכל על כלל ישראל, כולך אז יפה רעייתי. כי כל הפגמים וכל האבונות זה מצד הפרטים. הרב קור גם באורות התשובה מלא מהעניין הזה, שבעצם כאשר מסתכלים בנקודת הכלל, אז יש שלמות. יש שלמות. יש אור רוחני שמופיע על כל עם ישראל. מצד הפרטים, כל אחד צריך את התיקון שלו. אבל אומר הרב שגם בפרט זה בצדדים החיצוניים שלו. כי בצדדים הפנימיים גם הפרט הוא שלם. כל הדברים שנראים לנו לא טובים זה רק מצד החוץ. אבל מצד הפנים ודאי וודאי שכולך יפה רעייתי ומומנמך. אומר הרב וממשיך אצלנו שכאשר אנחנו מעמיקים בציפייה לישועה, כאשר אנחנו בונים בעצמנו את הציפייה לישועה, את הלימוד הזה שאנחנו לומדים, זה עצמו מרים את כל המציאות. זה עצמו מרים אותנו מהצרות והיגונות שאנחנו נמצאים בהם היום. אין ציפיית הישועה, אלא תקווה והרצון למציאות השלמה. אומר הרב, צפיית ישועה כזו, כאשר חיה ועירה בלבבות הנאמנים, מלבד מה שעל פי הטבע היא מפיחה רוח עוז ועוצמה לקבל באהבה את האיסורים והיגונות, מאחר שיודעים ומאמינים כי לא לעולם יעמדו האיסורים, ועוד מעט ייפטרו, ועתיד המזיר יזרח כצאת השמש בגבורתה, וכלא חשיב האיסורים הזמניים לעומת הנצחיות העתידה לבוא, לבד כל זה, הרי צפיית ישועה זו היא סגולה רוחנית ונפלאה להקל בכובד האיסורים, וגם למנוע אותה מלבוא. אומר הרב שאדם מצפה לישועה, לא רק שהוא מרים את עצמו מהצרות והיגונים והבעיות שיש לו בעולם הזה אל עתיד יותר מזהיר, אלא צפיית הישועה יש לה סגולה רוחנית להקל בכובד האיסורים, ולא רק להקל מעליו את האיסורים אלא גם למנוע אותה מלבוא. וככל מה שאדם מתאמץ בצפיית ישועה ביותר, ודאי שזה דבר קשה, כאדם שהוא ריאלי, אדם שהוא מפוקח, הוא מסתכל על כאן ועכשיו. לכן, אבל כמו שכל דבר גדול דרוש מאמץ, דרוש תרות הדלטטה, אז כל מה שאדם מתאמץ בצפיית ישועה ביותר, כן מתבטלים ממנו כל מיני צער ויגון, והצפייה תלבישהו בידי בעדי של יופי וגבורה ועוז והדר יקדמו את פניו בשמחה ואורה. כמה שאדם מתאמץ בצפיית הישועה יותר, ככל שאדם חי את העתיד בהווה, הוא יודע שהעתיד הזה הוא זמני, הוא לא מתייאש. מתי אדם מתייאש? כשאדם רואה את המציאות הנוכחית לנגד עיניו, הוא אומר, מה אני אעשה? איך אני אתמודד מהדבר הזה? איך אני אצא מהדבר הזה? הוא מתייאש, הוא אומר, אני לא יכול להמשיך. אומר הרב, כשאדם מתרומם לציפייה של ישועה, לדעת שהעתיד יהיה הרבה יותר טוב, לדעת שהגאולה בו תבוא, לא לפחד מהכאן ועכשיו, לא לפחד מהאתגרים האלה שדיברנו עליהם בעבר, אלא לדעת שהאתגרים האלה באים לחשל אותנו, באים להרים אותנו, ועל ידי זה שאדם מרים את המבט שלו בעין אמונית, בעין רוחנית, מרים את המבט שלו, אז ככה יש לו סגולה. מה הסגולה? שהיא תתבטל ממנו כל מיני צער ויגון, והציפייה של הישועה תחזיר לו את המאור פנים, תחזיר לו את השמחה. אומר הרב שהרצון הזה של הציפייה לישועה, הרצון לגאולה, הרצון להיגאל, הוא עצמו פועל את המציאות. קצת כמו שהרב כתב בתחילת הספר, יש לו פסקה נוספת בעניין הזה בפרק מ"א, אומר הרב, כשיגיעו ישראל לידי רצון בהיר וברור להיגאל ולהשתחרר מן הגלות, היינו שיהיה להם רצון זך וטהור להיות נגאלים לעולם, רצון פשוט בלי שום סיבה ובלי שום הרכבה כלשהי, בלי אינטרסים חיצוניים. אומר הרב, כשהרצון הזה יהיה רצון אמיתי, רצון פשוט, רצון זך, אז יהיו נגלים תכף ומיד. לא צריך עוד שום חשבונות. רצון יראב יעשה. כשהקדוש ברוך הוא יגיע, בוחן כליות ולב, כשהקדוש ברוך הוא יראה שעם ישראל באמת רוצה, מבפנים, רוצה להיגאל גאולה שלמה, אומר הרב, כשהרצון הזה יהיה בתארתו, יהיו נגלים תכף ומיד. פתאום יבוא אליך לא. מה זה פתאום? פתאום. פתאום במשמעות שכאשר יהיה את הרצון הזך הזה, מתכף ומיד, תבוא הגאולה. שכן בזמן שמתגלה הרצון לטוב בבהירותו האמיתית, שוב אינו דורש שום דבר למלא את הרצון. זאת אומרת, כאשר יש רצון באמת זך, אז לא צריך עוד סיבה למילוי הרצון. לא צריך איזה זכויות, איזה מעשים, איזה דברים. לא כאלה שתולים רק לפי המעשים של האדם. לא. אומר הרב, נקודת הרצון היא הדבר הקריטי, היא הדבר החשוב פה. כי הרצון בעצמו הוא מחולל את הדבר ומוציאו מן הכוח אל הפועל. ואומר הרב, יסוד מאוד 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 חשוב. שיש לאדם רצון פנימי, ודאי וודאי, בעניינים מוכנים, חסידות מדברים על זה הרבה, על נקודת הרצון, לא רק על נקודת המעשה, זה דבר מאוד מאוד חשוב בעולם כזה שבוחנים הרבה אנשים לפי הפרקטיקה, לפי המעשה. נו, מה עשית? תכלס, דבר תכלס. אומר הרב, לא, זה לא רק נקודות של תכלס, ממש לא. אומר הרב, הנקודה המהותית זה הרצון, כי הרצון הוא זה שמחולל את הדבר, והוא מוכיח את זה. אומר הרב, כמו שכתוב בפסוק, מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב. מפרש הרב, אם רק חפץ בחיים מצד עצמיות החיים ולא מצד שום דבר אחר, חפץ זה עצמו הוא האושר הכי גדול שלו. הוא מגיע על ידי זה לכל מה שחפץ. הרב קוק מרחיב על הנקודה הזאת של החפץ לעומת הרצון. הוא אומר שחפץ זה משהו שהרבה יותר קבוע. חפץ זה רצון קבוע, רצון שורשי, לא רצון מתחלף. לא רצון שעכשיו אני רוצה, מחר אני לא רוצה, לא. השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אומר הרב, מה זה מי האיש החפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב. שמעתי פעם פירוש יפה, שאומר מי האיש החפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב. אם אתה חפץ בחיים, ואתה רוצה לאהוב את הימים שלך, אז אתה צריך לעשות את זה על ידי ראיית הטוב. על ידי שאתה רואה את הטוב שבחיים, רואה את הטוב שבמציאות, רואה את הטוב שבעצמך, ליקוטי מוהר"ן, רפ"ב, רואה את הטוב שבאחרים, כל העין הטובה שנמצא במי מרום ובעוד מקומות. אז האדם הזה נהיה אוהב ימים. כשאדם מסתכל על הנקודות החלשות שלו, כשאדם מסתכל על הבעיות שיש בחיים, אז בוקר מי ייתן ערב. אדם כבר לא כל כך שמח בחיים שלו. כשאדם רוצה להיות שמח בחיים, לאהוב את הימים, חייב לראות את הטוב. חייב שיהיה את העין הטובה, כי היא זאת שמשדלת את האדם לשמחת החיים, לאהבת החיים. אומר הרב, אם רק חפץ בחיים מצד עצמיות החיים, ולא מצד שום דבר אחר, חפץ זה עצמו הוא האושר הכי גדול שלו. הוא מגיע על ידי זה לכל מה שחפץ. זאת אומרת, אומר הרב, דורש הרב את הפסוק, ואומר, שמי האיש שחפץ חיים, אתה רוצה את החיים מצד עצמיות החיים, חפץ זה עצמו, הוא העושר הכי גדול. ואז אדם מגיע לכל מה שהוא רוצה, אלא שאי אפשר להגיע לחפץ זה, אלא רק בזמן ששומרים את הפה ושרים מדברים רעים ועושים רק טוב. כאשר אדם, כן, מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, כן, צריך שיהיה לסור מרע ולדבר טוב, לצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו, שכל אלה מזכחים את הרצון ואת החפץ. כאשר אדם שר מרע, כאשר אדם בוחר לא להתעסק בביקורת, בוחר לא להתעסק בדברים הלא טובים, הוא בוחר להתעסק בטוב, ממילא הוא שר מרע. הוא בוחר לדבר טוב, הוא בוחר לראות טוב, אז הוא יאהב את החיים. כשאדם בוחר בטוב, יהיה לו טוב. וכשאדם אוהב להתלונן ולהיות ביקורתי ולהיות זה, אז גם לא יהיה לו טוב. הכל נתון בבחירה של האדם. ואדם שהוא חפץ בחיים, איך אתה תהיה חפץ בחיים? איך אתה תהיה אוהב ימים? תראה טוב, תבחר בטוב, תעשה טוב. שתדל תמיד, תמיד, תמיד לחזק ולראות את הטוב. והרע יתפוגג מאליו. אל תיתן לו מקום, אל תתעסק בו. הוא יתפוגג מאליו. אומר הרב, רצון טהור זה יופיע ויתגלה אצל ישראל בפתע פתאום. ופתאום יבוא אליך לו, האדון אשר אתם מבקשים. זאת אומרת, חוזר הרב לנקודה הראשונה של הרצון להיגאל. שהרצון יהיה רצון זך, רצון טהור. אומר הרב, הרצון הזה יחולל את המציאות של פתאום יבוא אליך לו, האדון אשר אתם מבקשים. ומלאך הברית אשר אתם חפצים, וכל הצרות והאיסורים אינם אלא כדי למרק את הכוחות הרעים החוצצים בפני אורו הכביר של הרצון ההוא. ואם רק יושלם מירוק הכוחות הרעים הללו, יאיר בתוקפו אורו הנפלא של הרצון ההוא. ותכף ומיד תבוא הגאולה בלי שום איחור ושהייה. זאת אומרת, אומר הרב, היסוד הרצון הטהור. אז אמרנו שבבוא הגאולה יהיה צרות, יהיה איסורים. מה התפקיד שלהם? יש להם תפקיד? אומר הרב, כן. יש להם תפקיד לזכך את הרצון. להרים את הרצון שלנו לשלמות. להרים את הרצון שלנו שיעיר בתוקפו ובתארתו. וכל הצרות והאיסורים אינם אלא כדי למרק את הכוחות הרעים החוצצים בפני אורו הכביר של הרצון ההוא. שאם יש רצון עם פניות, עם כל מיני אינטרסים, עם כל מיני סיבות קטנות, הצרות והאיסורים הם באים למרק את זה. להסיר את כל שלא לשמע ברצון. וכאשר הרצון מגיע לתארתו, כאשר מגיע למירוק של כל הכוחות הרעים, אז יאיר בתוקפו אורו הנפלא של הרצון ההוא. ואז מה יקרה? כשהרצון בשלמות, כשיש רצון אמיתי, זך, טהור של גאולה, תכף ומיד תבוא הגאולה בלי שום איחור ושהייה. וזה נאמר, פתאום יבוא אליך לא האדון אשר אתם מבקשים. ולכן תהיה הגאולה בעסך דעת. אומר הרב, כאשר הדעת היא עלולה לחצוץ בעצם מצד הרצון הזך והטהור הזה. ואנחנו צריכים לזכך גם את הדעת שלנו להגיד...